רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה. סקר המאזינים הגדול של 2018 יוצא לדרך. ספרו לנו על עצמכם, על התוכניות שאתם מאזינים להן, ועזרו לנו להשתפר. ממלא הסקר יזכו לתוכן ייחודי ובלעדי. קישור לסקר המאזינים תמצאו באתר הבית של רשת עושים היסטוריה. ranlevi.com סיפור משפחתי. אני וצוות עושים היסטוריה נהפוך את ההיסטוריה המשפחתית שלכם לתוכנית רדיו דוקומנטרית מרתקת עם הפקה מושקעת ואיכותית בעברית וגם באנגלית. מתנה מכם לדורות הבאים. familysounds.co.il סיפור משפחתי. מתנה מדהימה שנשמרת לדורות.
פודקאסט ישראל מדיה מציגה עושים ספורטקאסט, העיתונאי וכתב הספורט בן מיטלמן ואורחים.
זה לא אמור להיות ככה, טניסאי לא אמור לזכות בתואר גרנד סלאם מספר 20 בקריירה כשכבר יש לו ילדות בנות 8. הוא לא אמור לחזור לסיוע אחרי שכבר לפני 3-4 שנים יעצו לו לחשוב על פרישה כדי שדעיכתו לא תהיה עצובה. אבא בן 36 עם שיער מדלדל וקמטים מתחת לעיניים לא אמור לנצח בחמש מערכות שחקנים ששייכים בכלל לעשור אחר, כפי שעשה אתמול באוסטרליה רוג'ר פדרר נגד מרין צ'יליץ'. את הפסקה הזאת כתבה ציפי שמילוביץ', עיתונאית שאני מאוד אוהב, בידיעות אחרונות אחרי הזכייה של רוג'ר פדרר באליפות אוסטרליה לא מזמן, ינואר 2018, תואר הגרנד סלאם מספר 20 של מי שנחשב לטניסאי הגדול בכל הזמנים. והתואר הזה היה מדהים מכל כך הרבה סיבות, קודם כל בגלל המספר העגול כמובן 20, בגלל שפדרר שוב שבר את השיא של השחקן המבוגר אי פעם שזוכה בגרנד סלאם, שזה היה הוא עצמו כמובן, אבל בעיקר בגלל שהסתכלנו ימינה. הסתכלנו שמאלה, הסתכלנו אחורה, ולא האמנו למה שראינו. רוג'ר פדרר שוב שולט באופן אבסולוטי בצמרת הטניס העולמית. ואם לפני שנה, כשהוא השלים את הקאמבק שלו מהמתים, כשהגיע לטופ וזכה באוסטרליה במלבון, ואחר כך שוב זכה על הדשא בווימבלדון, אז עד הופתענו מכל ניצחון ומכל זכייה בסדר גודל כזה, השנה במלבון כבר לא הייתה שום הפתעה. פדרר היה הפייבורית לנצח מהרגע הראשון, והוא עמד במשימה בקלות אפילו מפתיעה. כמו הסרט על בנג'מין בטן שנולד זקן והולך ונעשה צעיר יותר, כך פדרר. היריבים המיתולוגיים הצעירים ממנו, כולם כבר לא צעירים, הם מזדקנים, הם נפצעים, והוא המבוגר מכולם, משתבח ומנצח בקלות טורנירים שלפני כמה שנים, חשבנו שהוא כבר לא יתאם מעולם מהגביע. אתם על עושים ספורטקאסט, פודקאסט הספורט של רשת עושים היסטוריה, אני בן מיטלמן, אתם מוזמנים לחפש אותי בטוויטר, את בן מיטלמן, לכתוב לי בפייסבוק, לשאול שאלות, הצעות לתוכניות, טענות, מענות, מה שבא לכם. אנחנו גם באתר הבית, ranlevi.com, לוי עם איי בסוף, אתם יכולים לכתוב לנו ולקבל את רשימת, להיות חלק מרשימת התפוצה בוואטסאפ, 050-3939-755, יכולים גם לחפש אותנו בדף הפייסבוק של עושים היסטוריה, להוריד את האפליקציה החדשה באנדרואיד אם אין לכם. שלום ליאור סעדה.
שלום בן, מה שלומך?
מצוין, פרשן טניס משובח, מי שעוד לא עוקב אחריך בטוויטר חייב לעשות את זה, את ליאור סעדה, נכון?
נכון מאוד.
פשוט מאוד. לאור ההצלחה של הפודקאסט שלנו לפני כמה חודשים על מריה שרפובה, אנחנו נפגשים שוב. פעם נכון. אתה צרוד מאי פעם.
נכון.
אבל תעבור את זה.
אני אשתדל לתת את המקסימום.
זה מוסיף ניחוח סקסי לדיבורים על רוג'ר פדרר, ואנחנו עם כל הסיבות לקאמבק האגדי של הפנומן השוויצרי. אז קודם כל ליאור, בוא נתחיל עם העניין, אחד החלקים בלי ספק המרתקים ביותר, זה כל העניין הגופני. אנחנו מדברים על ספורטאי כאמור בן 36. זה גיל שעד לא מזמן נחשב לגיל מאוד 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 מבוגר בספורט מקצועני, לא רק בטניס, גם בענפים אחרים, רוב הענפים. ורוג'ר פדרר בגיל הזה מגיע אולי נדבר אם זה סיוע מבחינת היכולת, אבל מגיע לפיקים מהגדולים בקריירה שלו. בוא נתחיל מההתחלה, איך אתה מסביר את זה?
אפשר לחלק את זה להרבה מאוד סיבות. אני חושב שהגורם הגדול ביותר, או הגורם המשמעותי ביותר, הוא קודם כל סגנון המשחק שלו. הסגנון המשחק של פדרר מוגדר עד היום תמיד כסגנון effortless. זה אומר בעצם סגנון שבו הוא שומר על האנרגיה, לא מנסה להתאבד על כדורים שאולי לא כדאי או לא כדאי לנסות ולהגיע אליהם, ומנסה מאוד מאוד מה שנקרא למנן את עצמו. זה משהו שהוא עושה ביחד עם מאמן הכושר שלו, שאני בטוח שתכף גם נדבר עליו, אבל בגדול הסגנון של פדרר הוא זה שמאפשר לו למתוח את הקריירה לאורך זמן גדול יותר, וגם אפשר לראות איך זה עובד, בעיקר לאור העובדה שלאורך קריירה של כמעט 20 שנה, הפציעות המשמעותיות שהיו לו הן מינימליות, בטח בהשוואה ליריבים אחרים שלו.
כמו רפאל נדל, שהוא באמת ידוע בתור, אמרת שהסגנון של פדרר הוא effortless, נדל הוא בעצם הסמל הדבר השני. נדל נלחם על כל נקודה כמו אריה, זה לא משנה מה התוצאה במשחק, זה לא משנה אם המערכה הזאת בדרך לניצחון או בדרך להפסד, נדל נלחם, מתאבד על כל נקודה. בעוד פדרר, אנחנו יודעים שפדרר קלאסי מנצח במערכה 6-4, הוא לא מתאבד על כדורים, אין לו בעיה גם להפסיד משחק קונים בדרך שהוא לא מגיש אותם, כי הוא בסוף יודע שהוא ייקח את המערכה, וזה נקודה נורא מעניינת, כי זה גם תצריך אופי מיוחד בשביל זה, אני חושב, או שזה רק באמת עניין מחושב שלא להתאבד על כדורים, כי אתה הולך להצטער על זה גם בטווח של המשחק עצמו, וגם בלונג טרם, אפילו ברמה של פציעות שנים קדימה.
תראה, כשמסתכלים בדרך כלל על נדל, לא רק משחק, אלא אפילו גם מתאמן, אחד מהדברים שנורא בולטים לעין, הוא שנדל מתאבד על כל נקודה. כל נקודה זה כאילו החיים שלו תלויים בכך. ונדל, לעומת פדרר, תמיד אחד הדברים שטענו לגביו, הייתה שנדל מפצה בעצם על חוסר הכישרון היחסי לעומת פדרר, וכמובן יחסי, ואני בכוונה מדגיש את זה, בכך שהוא בעצם לוקח את ה-150, 160, 170 אחוז, זכורים מקרים שבהם נדל סיים משחק, ניצח, הרגיש לא נתן מספיק מעצמו בזמן המשחק, ונכנס לעוד אימון של 3 שעות, רק בשביל לשפר את אותם דברים. נדל, ובכלל, הוא אולי המייצג הגדול ביותר של הטניס טניס המודרני, שהוא טניס פיזי יותר, טניס קו אחורי, כוחני. טניס שיותר מה שמכנים היום גריינד, זה אומר, אתה יושב על הקו האחורי, אתה משתמש בהמון המון עוצמה, המחבטים היום הרבה יותר מאפשרים את זה, ובסופו של דבר אתה בעיקר מנסה להטיש את היריב. ונדל, אני חושב, הראשון שעשה את זה, ג'וקוביץ' לקח את זה כבר לדרגת אומנות, כי ג'וקוביץ' גם מגבה את זה לעומת נדל, גם ביכולות גופניות אפילו גבוהות יותר, גמישות חסרת תקדים, הבחור יכול להיות חומה, אבל גם בשורה התחתונה, ואפשר לראות את זה לגבי שני השחקנים הללו, הגוף בשלב מסוים מתחיל להראות את אותותיו, והגוף בשלב מסוים מתחיל להראות שאולי מתחנו אותם טיפה יותר מדי. אם אתה שחקן מקצוען שמשחק בממוצע סדר גודל של בין 15 ל-17 טורנירים בשנה, 80 פלוס משחקים, בשלב מסוים הגוף יגיד די. לנדל הוא כבר אמר את זה די מוקדם בקריירה, כבר בגיל 27-28 ראינו פציעות ראשונות בגלל הבעיה הקבועה שיש לו בברכיים, וגם ג'וקוביץ' כשמגיע כבר לגיל 29 אחרי ריצה מדהימה של 3 שנים, פתאום מתחיל במובן מסוים להראות סימנים ראשונים של התפרקות.
וגם אנדי מארי של 2017 הייתה נכון. שנה טובה בקריירה שלו, נכנס כמובן עכשיו לניתוח בירך ולא יחזור עד ווימבלדון.
נכון.
וזה דבר באמת מדהים ששלושת הכוכבים האלה שבמידה מסוימת מאפיינים את הדור האחרון, ברור שפדרר ונדל וגם ג'וקוביץ' זה רמה בפני עצמה, מארי ככה הגיע, הדביק אותם בשנה שעברה, אבל כל השלושה האחרים נלחמים בשנה שנתיים האחרונות עם פציעות, מלבד פדרר כאמור שהוא המבוגר מכולם. הזכרת את הקטע של נדל, שהוא קורא את עצמו כל כך באימונים, והוא באמת אובססיבי על עבודה קשה, וזה דבר שצריכים להוריד את הכובע ולהריץ אצלו. פדרר, הוא גם לא ממש קורא, מלבד העניין שבמשחקים הוא לא מתאבד על כדורים, הוא גם לא ממש קורא את עצמו באימונים, תקן אותי אם אני טועה, אבל האימונים של פדרר נחשבים קצרים יותר משל האחרים, והוא, אתה יודע, הוא בא, הוא לא, שוב, זה לא הדמות המודל הקלאסי של אחד שקורא את עצמו מהבוקר עד הלילה.
נכון, פדרר, אפשר לומר דבר כזה, מצד אחד, קודם כל, הוא מאוד מאוד מקפיד על תזונה ועל אורח חיים ספורטיבי, הוא אחד מהשחקנים היותר קפדנים בנושא הזה. מצד שני, אבל יש לו, ואולי פה גם המקום לתת את הקרדיט אולי לאחד מהאנשים, אחד משני האנשים המשמעותיים ביותר בקריירה של פדרר, וזה מאמן השוויצרי פייר פגניני.
הוא פיזיולוג,
הוא בחור בן 60, הוא הכיר את פדרר פעם ראשונה כשפדרר ראה בגיל 14, הוא נכנס לצוות של פדרר באזור גיל 19, הוא עובד איתו כבר 17 שנה. ופייר פגניני עובד איתו בעיקר, הוא גם לא מלווה אותו לאורך כל השנה, הוא עובד איתו בעיקר באוף סיזן, בשוויץ ובדובאי. ופייר פגניני, אחד מהדברים שהוא כל הזמן אמר, הוא כל הזמן אומר, טניס בסופו של דבר זה שילוב של 4 מרכיבים. זה מהירות, חוזק, קורדינציה וסיבולת. אתה חייב להיות חזק בשלושת הצדדים הראשונים שלך, ואתה חייב ללמוד בעיקר לזוז נכון. ומה שפייר פגניני עושה, זה אומר לפדרר, אנחנו צריכים ללמוד את הגוף שלך, להבין מהם המגבלות שהגוף שלך מסוגל או לא מסוגל לעמוד בהם, ולקחת את האימונים ולהתאים אותם אליך. פדרר אומר שהוא בעצמו לא ממש אוהב להתאמן, אחד מהדברים הגדולים שפגניני עושה זה מנסה ככה מה שנקרא להפוך את האימונים למהנים יותר, מגוונים יותר. לפני אני חושב שנתיים פדרר פעם, אני חושב ראשונה בחיים, העביר אימון שלו בדוביי בשידור חי, ואפשר היה ממש לראות גם את החלק הראשוני של הכושר ביחד עם פגניני, חצי שעה ממוקדת לעבוד על כל שרירי הליבה שלו, מסיים את זה, נח חצי דקה ועובר לעבוד מול שחקן יריב, זו הנוסחה. ואחד מהדברים שפגניני לימד אותו ושכנע גם בסופו של דבר את פדרר,
חצי דקה מנוחה בין ה...
חצי דקה מנוחה, ואז הוא ממשיך הלאה. אבל באותה מידה, האימון של פדרר הוא אימון של שעה, שעה וחצי, לא יותר מזה.
בדיוק.
ואחד מהדברים שפגניני גם שכנע את פדרר בסופו של דבר, הוא בעיקר לבוא ולהגיד לו, אתה צריך לדעת להקשיב לגוף שלך ולדעת להבין מתי הגוף, מה שנקרא, מרים דגל. ואני מניח שחלק מהאסטרטגיה הנוכחית של פדרר, שבטח גם נגיע אליה בהמשך, קשורה מן הסתם לאותם דברים שפגניני עבד איתו עליהם.
אז לגבי תזונה, כי זה באמת נורא מעניין את האנשים, אנחנו מדברים, לאחרונה היה סופרבול, ודובר הרבה גם על תום בריידי, זה עוד אחד מספורטאים האגדיים שחצה את גיל 40 במקרה הזה, ותום בריידי מאוד מאוד מפורסם בין היתר בגלל התזונה שלו, יש לו כמה, קרא לזה שיגעונות, או קווים מנחים של שתייה כמויות עצומות של מים, והתנזרות טוטלית מסוכר, מקופאין, ממוצרי חלב לדעתי, אותו בריידי לא נוגע. כמה פדרר הולך למקומות האלה ממה שאנחנו יודעים?
פחות, הרבה פחות, לפחות על פי מה שהוא טוען. אני מעולם לא הייתי אצל פדרר במטבח, הייתי רוצה, אבל לצערי עדיין לא הזמין אותי. אבל פדרר שאומר על אורח חיים בריא, אבל הוא לא קיצוני כמו תום בריידי. אני חושב שהיחיד שאפשר להשוות אותו לתום בריידי, זה דווקא נובק ג'וקוביץ'. גם העובדה של הדיאטה ללא גלוטן, שמן הסתם עובד במשך שנים. העובדה שהוא מרשה לעצמו בערך כוס בירה אחת אחרי משהו כמו ארבעה טורנירים, אבל בגדול, פדרר פחות, קשה מאוד להשוות אותו לבריידי,
כן.
אבל הוא יודע כנראה לשמור על הגוף שלו נכון. ועדיין, תשמע, אם ניקח לדוגמה את הפציעה הגדולה ביותר שלו ב-2016, היא קרתה כמשהו שהוא עשה, כמו כל אחד מאיתנו שהוא אבא לילדים, את הברך לדוגמה, את המיניסקוס הוא קרה באמצע המקלחת לבנות שלו. הוא מספר שהוא לקח את הבנות אחרי שהוא הפסיד בחצי גמר לג'וקוביץ' באוסטרליה, עשה מקלחת לבנות, עשה צעד אחד אחורה במקלחת, פתאום הרגיש את הקנק, הבין שמשהו לא בסדר, לא ניסה אבל להבין באמת מה זה, לקח אותם לגן חיות, ואז בגן חיות פתאום הוא קלט שהברך מתנפחת, ומפה בעצם הסיפור התחיל.
לא להאמין שזה קורה בסיטואציות הכי משפחתיות.
אז למרות שהוא ספורטאי על, אבל בוא נאמר, חלק גדול מהאורח חיים שלו סובב לא רק סביב טניס, אלא גם סביב המטלות הרגילות שלו בתור אבא לארבעה.
אבא לארבעה, זוג תאומות ועוד זוג תאומים קטנים.
נכון.
ונקודה אחרונה בהקשר של ההתמודדות גופנית, שהיא מאוד 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 משמעותית, דיברנו על האימונים הקצרים, דיברנו על המשחקים עצמם שהוא פחות קורע את עצמו, אבל הלוז שהוא בנה לעצמו בשנתיים האחרונות זה גם אומנות. אנחנו זוכרים שנה שעברה, 2017, כאמור פדרר זוכה באליפות אוסטרליה, שאז הייתה עוד הפתעה ענקית, זכייה בגרנדסלאם אחרי הרבה שנים. לאחר מכן הוא המשיך לזכיות במיאמי ובאינדיאן וויל, שני טורנירים חשובים מסבב המאסטרס, עדיין המשטח קשה, ואז פדר בעצם אומר, תודה, אני יוצא להפסקה, ויתר על כל עונת החמר, כלומר, כולל הרולאן גארוס, ואנחנו יודעים שפדר כל הקריירה זכה רק פעם אחת ברולאן גארוס, הוא אמר, אני לא רוצה בכלל לנסות הפעם, אין לי את העניין הזה, חבל לי לקרוא את עצמי, אני מדלג לחלוטין על החמר, אני מכין את עצמי לעונת הדשא ולעונת המגרשים הקשים, ובעצם חזר לאחר מכן אחרי הרולאן גארוס, וגם השנה אנחנו עוד לא יודעים בדיוק מה היה, אני לא חושב שתקן אותי, אני לא חושב שהייתה הצהרה רשמית, אבל עושה רושם שזה מאוד יכול להיות שהוא יחזור על הטריק הזה, כלומר, פדר יש לו את היתרון על פני גם, בוא נאמר את האמת, זה גם עניין של יתרון על פני שחקנים אחרים שחייבים יותר ממנו נקודות דירוג, חייבים יותר ממנו כסף, הוא לא חייב לרוץ לטורנירים כדי להרוויח כמה דולרים, הוא לא חייב בשביל נקודות הדירוג, כי הוא גם ככה בפסגה, או כרגע, בזמן שאנחנו מדברים, הוא מקום שני מאוד 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 קרוב לנדל, כנראה שממש בימים הקרובים ברוטרדם הוא יעבור אותו, אבל...
דרך אגב, צריך גם להגיד, החוקה מאפשרת לו את זה, שחקני טניס מעל גיל מסוים, יש להם את היכולת בעצם לדלג על טורנירים מסוימים, ועדיין להיות זכאים לכל אותם נקודות דירוג. פדרר משתמש בזה, אני חושב שהסוויץ' עצמו קרה אחרי, אם לוקחים את הפציעה שלו באוסטרליה, מיד אחרי הפציעה באוסטרליה, פדרר עבר את הניתוח המאוד קצר, וחזר די מהר למגרשים. בדיעבד מסתבר...
אנחנו מדברים על איזה שנה?
אנחנו מדברים על שנת 2016.
אוקיי.
ב-2016, ברגע שהוא נפצע, אחרי הניתוח הוא עבר איזשהו שיקום יחסית מהיר וחזר למגרשים. ואז התחילו עוד בעיות, כולנו זוכרים את, את אותו, אני חושב חצי גמר זה היה מול ראוניץ' בווימבלדון, שראית כן. שפדרר זז לא טוב, בדיעבד הסתבר שהחזרה המהירה שלו מדי גרמה לכך שהברך לא הייתה מספיק מוכנה, הוא שינה חלק מהיציבה שלו בזמן המשחק, מה שגרנו לבעיות גב, ואז הוא הבין, אם אני רוצה להמשיך ולגעת ולהיות חלק מהמשחק שאני כל כך אוהב, אני חייב לדעת כנראה להבין מה הגוף שלי רוצה ולהקשיב לו. וגם כרגע, גם אם כרגע יש לו לוז, והלוז כנראה מדבר על זה שהוא שוב ידלג את עונת החמר, גם כי יש שם מפלצת חמר שקשה מאוד לנצח, וגם כי הוא דורש כנראה פיזית יותר מדי, פדרר בא ואומר, אני מקשיב לגוף שלי. יכול, אני כרגע מתכונן לסנשיין דאבל, גם באינדיאן וולס וגם במיאמי, וכן גם ווימבלדון, אבל אם אני ארגיש לרגע שהגוף שלי צריך את המנוחה, אין לי שום בעל להוציא את הפלאג ולקחת את המנוחה כמה שצריך עד שיגיע הרגע הבא.
ואני חושב שזה גם באמת אחד הדברים שמעידים על הגאונות ועל החוכמה של האיש הזה, וגם צריכים להזכיר כשאנחנו קצת מרפרפים לענפים אחרים, שזה דבר שבענפים אחרים פחות קיים, בטח בענפים קבוצתיים, זאת אומרת, טום בריידי לא יכול להחליט, אוקיי, השנה בא לי לשחק בארבעה משחקים, וגם לברון ג'יימס במידה רבה לא יכול לעשות את זה, וזאת אומרת, יש פה את העניין בטניס, שזה ספורט יחידני, שאתה יכול פשוט לזרוק טורנירים, בטח אם אתה פדרר, והוא משתמש בזה כל כך בחוכמה, וגם זה מה שגרם לו לבוא כל כך רענן לתחילת השנה הנוכחית. דיברנו, אני חושב, עוד אפילו בתוכנית הקודמת, ליאור, על הקטע שהלוז כל כך תובעני וכל כך מוגזם, הלוז של הטניס המקצועני היום, גם גברים וגם נשים, וספורטאים פשוט גומרים את השנה עם הלשון בחוץ, אז השנה לא רק שהם גומרו אותם עם הלשון בחוץ, התחילו את 2018 כבר עם הלשון בחוץ, ופדרר שוב הוא זה שמדלג מעל כולם עם החיוך החינני שלו.
נכון, אגב, במאמר מוסגר, נדל דיבר על זה בדיוק השנה באוסטרליה, ואחד מהדברים שהוא אמר, מעבר ללוז המאוד תובעני, הבעיה העיקרית שרוב הטניסאים בעיקר באים ומתלוננים עליה, היא החלוקה בין המשטחים השונים.
נכון, יותר מדי משטח קשה.
המשטחים הקשים זה המשטחים שלוקחים אולי את העומס ואת השחיקה הגדולה יותר מהגוף. אם הייתה חלוקה אחרת, או ההורדה של העומס, יכול להיות שהיינו רואים פחות פציעות.
ואני לגמרי, אני לגמרי בצד, בקטע הזה, בצד של הטניסאים, של הספורטאים עצמם. אם הם אומרים שהם משחקים יותר מדי ושקשה להם, צריכים להקשיב להם, כי הם אלה שסובלים, אבל שוב, יש את אלה שסובלים ויש את אלה שיודעים גם איך לנצח את האתגרים האלה.
עושים ספורטקאסט עם בן מיטלמן.
אני רוצה להמליץ לכם על פודקאסט חדש שאנחנו מפיקים עבור חברת החשמל, מטען חשמלי, השם שלו, פודקאסט על העבר, ההווה והעתיד של חברת החשמל. שלום ליוסי מץ, המגיש.
היי רן.
אז אני האזנתי לפרק הבחורה שעוסק בפנחס רוטנברג שהקים את חברת החשמל, ואני חייב להגיד לך שהופתעתי, לא לי מושג שרוטנברג הוא היה אפילו בכיר בכוחות המהפכה ברוסיה במאה שעברה, אפילו הציע להפיל את ליאון טרוצקי.
הוא לקח את גפו, הם עברו את הגבול, הם ברחו לאירופה, ואומר לו, אם אתה תמסור שמות, אתה יכול לקבל הרבה מאוד כסף.
תשמע רן, כשהתחלתי לעבוד על הפודקאסט הזה, לא היה לי מושג לאיזה עולם אני נכנס. כך למשל את הפרק שעוסק בסייבר. איך מתאמנים כדי להתגונן מפני תקיפות סייבר? והאם נסראללה הוא כבר לא האיום הגדול ביותר עלינו? או איך הופכים גז שמוציאים ממעמקי הים לכוח חשמלי שמטעין את הפלאפון שלי. אבל זה רק העבר וההווה. בפודקאסט אנחנו נדבר גם על העתיד.
החבר'ה שיושבים בצד השני הם חבר'ה היצירתיים ביותר שאתה תפגוש אי פעם. אני מודאג, אני לא ישן בלילה.
אנחנו נמצאים בפתחה של מהפכת האנרגיה הבאה והיא מהפכת החשמל המבוזר.
אז יוסי, איך תראה באמת רשת החשמל שלנו בעוד 20 שנה?
אני לא אגלה לך, כי אני רוצה שתאזין לפודקאסט, אבל בכל זאת אני אומר לך שרשת החשמל, כמו שאתה מכיר אותה היום, תשתנה לגמרי בשנים הקרובות. ובכלל, חברת החשמל, כמו שאתה מכיר אותה היום, לא תראה אותו הדבר בתוך כמה שנים, ולי העובדה הזאת גרמה להסתקרן הרבה יותר מהעבודה על מטען חשמלי.
בהחלט מסקרן, תודה רבה לך יוסי. מטען חשמלי, הפודקאסט החדש של חברת החשמל, חפשו מטען חשמלי באפליקציית הפודקאסטים שלכם, ובאפליקציית רשת עושים היסטוריה לאנדרואיד.
עושים ספורטקאסט עם בן מיטלמן.
ליאור, בוא נדבר על התמודדות עם לחץ. זה נושא נורא נורא מעניין עם פדרר, שגם איפשהו השתנה עם השנים. כי מאז הזכייה באליפות אוסטרליה לפני שנה, ב-2017, חל שינוי מאוד מאוד משמעותי. תשמע, זה קצת קשה לבכלל לדבר מלכתחילה על לחץ, כשאנחנו מדברים על אחד הספורטאים הגדולים ever. זאת אומרת, אתה כאילו מראש יוצא מנקודת הנחה שהוא יודע להתמודד עם לחץ, שהוא טוב בזה, כי אחרת הוא לא היה זוכה אפילו בטורניר אחד קטן, אז על אחת כמה וכמה בכמויות של טורנירי גרנדסלאם. אבל פדרר עצמו, בראיונות איתו לאחרונה, מדבר הרבה ומדבר בפתיחות על העניין הזה. ואנחנו מדברים על כאמור, על כמה שנים שבהן פדרר לא זכה בטורנירי גרנד סלאם. אנחנו שוב, כמו שאמרנו בהתחלה, אנשים יעצו לו לפרוש, אנשים טענו שהוא מבזה את עצמו. פדרר לא היה נראה בכיוון של להוסיף עוד תואר גרנד סלאם לרזומה, ובין היתר גם הוא הבין את זה, או גם הוא חשש שזאת יכולה להיות התוצאה. הוא הבין ש... יהיה לו קשה להגיע לפסגות שהוא היה בהן, ובין היתר זה התבטא גם בלחץ ברמה גבוהה יותר מאשר כשאתה באמת בסיס שלך, והוא פשוט צלח את זה, בגלל כל הסיבות שהוא חזר לעצמו, אחרי הזכייה באוסטרליה ב-2017 חל שינוי, פדרר הרבה הרבה פחות לחוץ. אני רוצה אבל כן, דווקא ברעיון ביורוספורט, נורא מעניין, אחרי הניצחון בגמר השנה באוסטרליה על מרין צ'יליץ', הוא כן סיפר על הלחץ לפני הגמר ספציפית. ושוב, אני שומע את זה ואני נדהם איך שחקן שהשיג כל כך הרבה בקריירה מדבר. ואז הוא אמר, הימים האחרונים היו קשים ממש. לא ישנתי טוב, אתמול חשבתי על המשחק בכל רגע. זה גם מה שקרה לי במשחק עצמו. לכן המשחק הזה היה כמו רכבת הרים. וזה באמת מעלה כמה שאלות. א', על הפתיחות שלו, שהיא כל כך מדהימה, אתה לא רואה ספורטאים שמדברים ככה, ודבר שני, על איך הוא עדיין מושפע מלחץ, ויודע להתמודד איתו ולנצח אותו.
תראה, אני חייב להגיד, קודם כל, אני לא אוהב להגיד בדרך כלל, אמרתי לכם, אבל דווקא פעם אני כן אבוא ואשתמש בזה. באזור 2013-2014, ניהלתי הרבה מאוד ויכוחים בטוויטר לגבי האם פדרר צריך לפרוש או לא. ואני טענתי, אם אתה אומנם לא לוקח עדיין תיארים, אבל אם מסתכלים על מיונת 2013 עד עונת 2015, על מה שפדרר עשה, הוא עדיין היה מקום שני שלישי בעולם, הוא הצליח להגיע בתקופה של בין 2013 ל-2015, הוא הגיע לשני חצי גמר באוסטרליה, הגיע לרבע גמר בצרפת, הגיע לשני גמרים בווימבלדון, ולחצי גמר ולגמר ב-US Open.
שכמובן ביחס לעצמו כל זה
נכון,
לא שווה.
נכון, אומנם ביחס לעצמו, אבל בוא נאמר, אם אתה מסתכל על השחקן כשחקן, קשה מאוד להגיד לשחקן שנמצא בטופ שלו, ומפרק כמעט כל שחקן למעט השלושה ארבעה הגדולים, קשה מאוד להגיד לו לפרוש. אם מסתכלים גם סטטיסטית,
אני אגב אישית לא אומר לפרוש לאף אחד אף פעם, כאילו זה לגמרי עניין שלו.
אני לא חושב שהוא בייש את עצמו, בטח אם מסתכלים בוא נגיד סטטיסטית, ב-2013 הוא היה עם 72% ההצלחה, ב-14, 15 ו-16 הוא היה עם בין 85 ל-75% ההצלחה.
אבל בוא נחזור לנושא הזה של הלחץ.
אם אני חוזר, אבל בוא נאמר, קודם כל, בכל מה שקשור לפתיחות של פדרר, משהו בשנים האחרונות, בעיקר אחרי אוסטרליה, נפתח אצלו. וכדי להבין אולי, אם אני מנסה להיכנס לראש שלו, צריך לחזור אחורה. ולחזור לתקופת השלטון של פדרר, הקריירה שלו אפשר לחלק אותה בעצם לשלוש. התקופה הראשונה זה בעצם התקופה עד 2008, ואני בכוונה לוקח את 2008 בתור איזשהו נקודת מפנה.
כי אז רפה נדל עלה לגדולה וזכה לראשונה
בווימבלדון. נכון, אז גם היה איזשהו מאזן אימה ביניהם, נדל הוא זה שמפרק את פדרר ברולאן גארוס.
וכל היתר אצל פדרר.
ואז ב-2008 הגיע אותו משחק אלמותי שהרוב מכנים אותו בתור כנראה המשחק הטניס הגדול בכל הזמנים.
מבחינתי, בלי ספק המשחק טניס הטוב בימי חיי. גמר ווימבלדון 2008, ופעם ראשונה שנדל בא למגרש הביתי, אחד מהמגרשי הביתיים של פדרר, ומנצח אותו שם.
נכון, ושם משהו נשבר. ואני חושב ששם גם באיזשהו מקום השדים התחילו להיכנס לפדרר לראש והקוף התחיל להתיישב לו על הגב. לקוף הזה קראו בהתחלה רפאל נדל, ומאותו רגע פדרר סחב את זה בצורה כזו או אחרת, כי פתאום הוא הבין, אני כבר לא השליט הכל יכול של הסבב, אני פתאום מנוצח ואפשר לנצח אותי ויותר מפעם אחת, גם במקומות שאמורים להיות הזירה האולטימטיבית שלי. ואני חושב שחלק גדול מהתקופה עצמה, מאותו רגע ואילך, זה בעצם החלק הראשון של תקופת פדרר. מ-2008 עד 2016, בוא נאמר ככה, פדרר ניסה בעצם להבין מה לא בסדר, ניסה עדיין להמשיך ולגעת בטניס שהוא אוהב, ואז הוא הגיע בעצם לאותה עונה מפורסמת, 2017, שבה הוא פתאום הגיע עם אחרי חצי שנה בחוץ. אחרי העובדה שכולם מספדים אותו, אחרי העובדה שהוא כבר בין 34-35, מי כבר חושב שהוא יוכל לעשות משהו? והוא נכנס לאוסטרליה עם איזושהי הבנה של מה שיהיה יהיה. לא היה אכפת לו, ההגרלה שלו הייתה קשה מאוד, כי הוא היה מדורג 16-17 בעולם. הוא היה צריך לפגוש בסך הכל 4 שחקני טופ 10 כדי לעלות בתואר. ואני חושב שמשהו ב-state of mind שלו, פשוט היה שונה. הוא פתאום מבין שמקסימום אני אפסיד, מה יכול לקרות? אני גם ככה לא אמור להיות כאן. הברך שלי הייתה מפורקת, אני לא באמת יודע מה אני מסוגל או לא. בוא ניתן את מה שיהיה ואז נראה מה יקרה הלאה. ופתאום ראית פדרר שונה. אפשר גם כמובן לדבר תכף על הדברים הנוספים שהוא עשה, אבל מבחינה מנטלית, פדרר הגיע בתור באמת בן אדם שאין לו מה להפסיד.
וגם אחרי הזכייה באוסטרליה, הוא עדיין...
תראה, אני חושב שאם מסתכלים על המשחק עצמו של פדרר מול נדל, ואני דרך אגב חשוב כאן גילוי נאות, אני במחנה פדרר, אני מאוד אוהב את נדל ומאוד אוהב את ג'וקוביץ', אבל כשפדרר משחק אני רוצה מן הסתם לראות אותו מנצח. רובנו חששנו מאוד מההיבט הפסיכולוגי של אותו מפגש בין נדל לבין פדרר, כי ידענו שכשפדרר רואה את נדל, משהו אחר קורה. וגם במהלך המשחק ראית את אותם זזות, ראית אותה החנקות, אבל כנראה ש... הספורט אוהב סיפורים הוליוודיים, והספורט כנראה באמת אוהב את אותם סיפורים מיוחדים שאפשר אחר כך גם להסריט אותם.
ופדרר הגיע. גם במלבון ב-17 וגם במיאמי, הוא פגש בגמר את נדל וניצח אותו.
הוא פגש את נדל, אני חושב, 5 פעמים, ואני חושב שלפחות ב3 מפגשים פדרר היה כל כך דומיננטי, שזה פשוט היה נראה כאילו שחקן אחר. אתה גם ראית שברגע שגם הוא זכה באוסטרליה ב-2017, הבכי שיצא ממנו באותו רגע היה כל כך אותנטי, כי אתה הבנת פתאום שכל כך הרבה שדים פתאום יצאו ממנו, פתאום הקוף ירד לו מהגב, פתאום כל כך הרבה רצון וכל כך הרבה תסכול יצא החוצה, ומאותו רגע באמת פתאום ראינו פדרר אחר. גם פדרר שמוכן לדבר על זה יותר בפתיחות, גם פדרר שבעצם מבין ש... הנה קרה פה משהו שבאמת כנראה שם אותי בפוזיציה של אני כנראה באמת השחקן הגדול בכל הזמנים, ומאותו רגע מה שיהיה יהיה, וכל עונת 2017 נראתה ככה, הוא נכנס למגרש, הוא היה חסר כל עכבות, הוא עשה מה שהוא רוצה, אתה גם ראית לטניס הרבה יותר משוחרר, הרבה יותר יצירתי, הרבה פחות עצור, ובמובן מסוים זה אולי התחיל להגדיר את הרנסנס, כפי שהרבה אוהבים לומר, של פדרר.
אגב, גם בהקשר המיריבות המופלאה והכל כך ג'נטלמנית הזאת בין השניים האלה, פדרר ונדל, וגם בהקשר של הפתיחות, אז היה כל כך יפה לראות את הרעיון של שניהם על המגרש במלבורן ב-2017, ופדרר אומר לנדל שלפני, אני לא זוכר כמה שנים קודם לכן, או לא כל כך הרבה,
שנה לפני כן,
נדל הזמין את פדרר לאקדמיה לטניס לצעירים שהוא פתח, אני חושב, בספרד,
נכון.
במיורקה, ושניהם באו, והוא אמר שהם באו כמו איזה שני טניסאי עבר, שכל אחד עם הפציעות שלו, הוא כואב לו הגב, הוא כואב לו הברך, הולכים כמו איזה שני זקנים, ומשחקים טניס עם הצעירים, עם הילדים, ופדרר אמר לנדל, מי האמין שאתה ואני שנה אחרי זה ניפגש פה, בגמר של טורניר גרנדסלאם, ונשחק שוב אחד נגד השני, כי צריכים להגיד במאמר מוסגר, שגם הקאמבק של נדל כשלעצמו היה מופלא, אבל כמובן שפחות אגדים מפדרר.
נכון, דרך אגב, בענייני יחסים ביניהם, גם השנה בחצי גמר אוסטרליה, אחרי שנדל פרש בגלל הפציעה בברך, בריאיון אחרי המשחק של פדרר ששחק יום אחריו, שאלו את פדרר מה הוא עשה ערב לפני המשחק, והוא אמר, הדבר האחרון שעשיתי היה לסמס לרפה, ולהגיד לו שאני לשאול מה שלמה ולקוות שהוא בסדר, הם באמת מאוד מעריכים ומכבדים אחד את השני, בניגוד דרך אגב להרבה מאוד שחקנים אחרים. ג'וקוביץ' ופדרר לא סובלים אחד את השני למרות הנראות על המגרש, גם בין נדל לבין ג'וקוביץ' אין אהבה גדולה, אבל השניים האלה באמת באמת מעריכים אחד את השני, על המגרש הם יעשו הכל כדי לערוף אחד לשני את הראש, אבל ברגע שזה נגמר, יש באמת הערכה עצומה ליריבות ההיסטורית שהם סיפקו לנו במשך כל השנים.
זה דבר נהדר, זה גם קצת מזכיר לנו יריבויות מיתולוגיות בספורט, כמו מג'יק ולארי וכל מיני שחקנים ששנים הקריירה של אחת הוגדרה על ידי השני במידה רבה. אגב, לי היה לפני כמה חודשים את הפריבילגיה תענוג שאני לא אשכח אותו כל החיים להיות בפראג בטורניר שבו פדרר ונדל סוג של שיתפו ביחד פעולה. הלייבר קאפ והם שניהם ייצגו את נבחרת אירופה וגם עלו ביחד למשחק הזוגות וזה היה פשוט חוויה מדהימה להיות שם. בוא נדבר קצת על הטניס עצמו ליאור, בוא ניכנס טיפה לאובי הקורה, מה הוא שינה במשחק עצמו מעבר לעניינים המנטליים, מעבר להתמודדות הגופנית הכל כך קריטית שדיברנו עליה. ופה אני רוצה לציין שני דברים שבראשי פרקים שאתה ציינת שהם המשמעותיים ביותר, שפדרר ממש שינה או שיפר, שזה דבר ראשון, הסרב שלו, שבשנתיים האחרונות ממש הגיע לגבעים ויותר נכון לעוצמות שאנחנו לא מכירים. ודבר שני, זה הדבר שאנחנו רואים די הרבה, מי שצופה במשחקים של פדרר בגרנד סלמים, זה העמידה הזאת המאוד קרובה לרשת, העמידה על הבייסליין בזמן הסרבים של היריב, מה שזכה כבר לכינוי The Snack Attack by Roger.
אני חושב שקודם כל, אם צריך לשים את הכל בכותרת, זה העובדה שפדרר בעצם מבין שהוא פתוח לשינויים. הרבה שחקנים בניגוד לפדרר מבחינתם אתה יודע, גם אם לא מצליח, הם אולי מנסים להחליף מאמן, אבל בסופו של דבר, די נשארים ברוב המקרים באותה פוזיציה. פדרר עצמו בעצם החליט שהוא עושה כמה דברים שונים. הדבר הראשון היה להכניס אנשים נוספים לצוות האימון שלו, בין אם זה את סטפן אדברג, לאחר מכן את לוביצ'יץ'. ההבנה שלו שגם אם הוא השחקן הגדול בכל הזמנים, עדיין יש מקומות שבהם הוא יכול ללמוד, ומהם יכול להשתפר. הדבר השני שהוא עשה, ואולי זה משהו שלא מספיק גם מדברים עליו, זה שינוי המחבט. לא ניכנס כרגע יותר מדי למדע, שדרך אגב זה מדע שלם של המחבטים והגידים, אבל כולנו בטח זוכרים את המשחקים של ביורנבורג וכולי עם אותם מחבטי עץ. הטכנולוגיה נכנסה, המחבטים היום הם מדע שלם בפני עצמו, ואם אנחנו רוצים רגע להסביר מה בעצם הבדיל את פדרר מהשאר, בוא רק נגיד שבגדול במחבטים, מעבר לכל החומרים שמהם עשויים והמתח של הגידים, יש איזשהו כלל אצבע נורא נורא פשוט שבא ואומר, ראש מחבט גדול מאפשר לך בעצם יותר עוצמה, פחות שליטה, ראש מחבט קטן מאפשר לך הרבה יותר דיוק, אבל הרבה פחות עוצמה. רוב השחקנים שמשחקים ב-10-15 שנים האחרונות משחקים עם מחבטים עם ראש מחבט יחסית גדול, מאוד מאוד שונה ממה שהיה בעבר, כי הטניס עצמו הולך לכיוון הפיזיולוגיה יותר עוצמתי, כמה שיותר עוצמה, כמה שיותר ספין. פדרר שהיה מעריץ גדול של סמפרס, שיחק עם מחבט עם ראש נורא קטן, 90 אינץ' מרובע, לעומת שחקנים אחרים שהם 100 אינץ', זה מחבט יחסית מאוד קטן.
מה הכוונה מרובע?
זאת אומרת, כאילו, השטח המרובע של השטח פנים אוקיי. של הראש מחבט הוא 90 אינץ', שזה נורא נורא קטן, וזה אומר שכמות זה אומר מחבט פחות צלחני, עם פחות עוצמה, זה אומר שפדר יכול לשים את הכדור איפה שהוא רוצה, אבל הוא צריך לעבוד הרבה יותר קשה בשביל זה. שחקנים כשהם משנים בדרך כלל את המחבטים שלהם, הם לא עושים שינויים גדולים ברמת הספקס של המחבט. בוא נאמר, אם ג'וקוביץ' כרגע הוא הספונסר של אדם הספונסרים שלו, אם הוא יחליף דגם של מחבט, יהיו שינויים כלילים מאוד בספקס שלו. פדרר עצמו בשלב מסוים מבין כנראה שהמחבט שלו מותאם לדור הישן. והוא החליט לעשות שינוי, ב-2013 הוא עשה את זה פעם ראשונה, הוא פתאום התחיל לשחק עם מחבט שחור, דרך אגב, שימו לב תמיד, אם אתם רואים מחבטים, שחקנים שמשחקים עם מחבטים שחורים, בדרך כלל מה שזה אומר שהם מנסים איזשהו פרוטוטייפ, הוא עשה ניסוי ב-2013, השנה שבה היו לו בעיות בגב, הוא ראה שזה לא עובד, וניסה שוב פעם ב-2014, והגיע למחבט הרבה יותר גדול, שמאפשר לו בוא נאמר הרבה יותר עוצמה לעומת העבר, והוא מחבט שיותר קשה להשתלט עליו, אבל פדרר למד לעבוד איתו ולמד ביחד עם החבר'ה של ווילסון, שהם אלה שעושים עבור את המחבט, לעבוד איתו, והמחבט הזה בעצם מאפשר לו הרבה יותר עוצמה, הרבה יותר בקלות.
וזה מחבר אותי לנקודה הראשונה, שהסרבים שלו הפכו להיות אימתניים יותר מרוב הקריירה.
נכון מאוד, ואחד מהדברים בעצם, ה-ITP אני חושב פרסם את הנתון הזה השנה, שהסרבים, הסרב של פדרר ב-2017, טוב יותר משל פדרר בתקופת השיא שלו, בין 2004 ל-2007, מה שאומר שכנראה הניסיון והגיוון. פדרר דרך אגב, רוב הסרבים שלו לא עוברים 190-195 קמ"ש, העיקר פה זה בעצם הספין.
כן, הוא אף פעם לא היה מבעלי העוצמות הכי גבוהות בסבב.
אבל פדרר הוא מסוג השחקנים שכשאתה עומד מולם ואין לך מושג מאיפה הכדור יגיע, כי הוא כל כך מגוון וכל כך מוכשר, ויש לו יכולת להפתיע אותך בכל שלב נתון, ולכן מן הסתם אין דרך אחרת לעשות את זה.
אז החידוש הוא שעכשיו לא רק שאין לך מושג מאיפה יגיע הסרב שלו, אלא גם כשאתה מגיש מולו סרב, אין לך מושג איך הוא יגיב, כי הגיע העניין הזה, וראינו זה גם בגמר נגד צ'יליץ', שזה כשהגיע הצ'יליץ', שפדר פשוט עומד על הבייסליין בסרבים, כששחקן יריב מגיש לו סרב, ופדר ישר רץ לרשת, וזה משהו שאני חושב שרק הוא יכול לעשות עם האינסטינקטים החייתיים שיש לו.
היה לו באמת איזושהי תקופה שבה הוא עשה איזשהו משחק באימון, שבה הוא התחיל לרוץ לאמצע המגרש תוך כדי סרב, ואז הוא ראה שזה עובד. סוורן לוטי, המאמן שלו, אמר לו, למה שלא תנסה את זה גם במשחקים, ואז הם ניסו וראו שזה נחמד, ועד באמת גם קראו לזה איזשהו שם שנקרא סייבר סניקי אטאק ביי רוג'ר, אבל
סייבר זה הראשי תיבות.
זה הראשי תיבות.
סניק אטאק ביי רוג'ר.
סניקי אטאק ביי רוג'ר. אבל בוא נאמר שאחד מהדברים היותר יפים שפדרר עשה, ופה דרך אגב זה סיפור מאוד מעניין, כי אחד מהדברים הבעייתיים ביותר אצל פדרר תמיד היה, הצד החלש שלו היה בקן. היום על הכדורים מגיעים עם ספין נורא חזק, כדורים עולים גבוה, שחקן שמשחק עם בקן יד אחת, קשה לו מאוד לקחת כדורים גבוהים. וזה גם היה פחד של פדרר שנה שעברה, כשהוא ידע שהוא עומד להתמודד מול נדל בגמר האוסטרליאן אופן, כנראה מול נדל. ופדרר מספר שהוא ישב וראה את המשחק של גריגור דימיטרוב מול נדל, והוא שם לב שדימיטרוב עושה משהו שונה, והקה בעצם בצורה שונה, במקום להקוד את התנועה המלאה, ובעצם להבריש את הכדור ולעשות מה שנקרא טופספין, הוא בעצם מקה דרך הכדור, כדורים הרבה יותר שטוחים והרבה יותר מהירים, מסוכן יותר אבל הרבה יותר אפקטיבי. וברגע שהוא ראה שזה עובד לדימיטרוב, הוא אמר, אוקיי, זה גם מה שאני מנסה. ואז פדרר עשה משהו שהוא היה מאוד מאוד בולט בגמר נגד נדל. קודם כל, הוא לא זז מקו הבסיס. או שהוא רץ קדימה, או שהוא נשאר על קו הבסיס, מתוך הפנה שאני אקח את הכדור כמה שיותר מוקדם, והוריד את ה... עשירית שנייה, זמן תגובה מהיריב. היריב מקבל כדור מהר, נורא, נורא נורא מהר חזרה, אין לו זמן בעצם, מה שנקרא, להתכונן לכדור, וזה השלב בעצם שבו הוא מתחיל...
זה גם קצת נהיה משחק מוחות, כי היריב כבר מתחיל לחשוש, הוא לא מבין כבר איך להגיש סרב, כשהיריב עומד מולך כל כך קרוב.
נכון, אם תשים לב דוגמה, שחקנים כמו, הרבה מאוד שחקנים מעדיפים ללכת אפילו חצי מטר, מטר מקו הבסיס, נדע לדוגמה, הוא הדמות המושלמת לעניין הזה, בין היתר, כי לפעמים צריכים את העוד מילי שנייה כדי להיות מוכן לכדור שמגיע, פדרר פשוט לא נותן להם את הזמן הזה. הוא לוקח את הכדור מכך מוקדם, הכמות הלחץ שהוא מפעיל עליך היא כל כך גדולה, שבאמת אין פה, אין ליריב בעצם יכולת באמת לנשום ולחשוב. דרך אגב, הוא עשה את זה גם במערכה הראשונה מול צ'יליץ', אתה ראית את צ'יליץ' פשוט עובד עצות. לא יודע מה לעשות, פדרר לא נותן לו שנייה לנשום, הוא מגיש נורא נורא מהר.
זהו, זה עוד נקודה שזה מאוד, זה גם מתקשר למה שדיברנו לגבי השמירה על הגוף שלו, פדרר נורא רוצה שהמשחק יהיה קצר, הוא מקצר את הנקודות, הוא אפילו הפסקות שבין המשחקונים, רואים את פדרר, יאללה יאללה, בוא נמשיך.
פדרר מבחינתו תמיד בא ואומר, כל זמן שאני נמצא על המגרש, זה נזק לגוף שלי, המטרה שלי היא לקצר את הזמן ככל האפשר. מעבר לזה גם שהוא טוען שהוא לא אוהב ששחקנים לוקחים יותר מדי זמן בין משחקונים, כי הוא אומר,
אפרופו חוסר חיבתו לג'וקוביץ'.
נכון, שפעם דרך אגב היה מקפיץ 20-25 פעמים את הכדור לפני שהוא מגיש, הוא בא ואומר, זה ספורט שאמורים לצפות בזה, בלתי אפשרי לצפות בספורט שלוקח כמעט חצי דקה בין סרב לסרב, אז מבחינתו זה משרת אותו גם ברמת לסיים כמה שיותר מהר, גם ברמה של להלחיץ את היריב ולא לאפשר לו זמן לחשוב. בסופו של דבר זה מה שעובד עבור פדרר, כי באמת אתה יכול לראות שהוא שינה, בוא לא שינה באופן מהותי, אבל אפשר להגיד שהוא שם עוד איזשהו פינס על הבקאנד שלו, על העובדה שהוא בעצם נושף תמיד באורפו של היריב ולא מאפשר לו לנשום, ותשמע, זה עובד.
ומה שהכי יפה זה, כמו שאתה אומר, שהוא כל הזמן לומד, וכל הזמן פתוח לשינויים, ולקח לאנשי צוות חדשים, כמו ליוביצ'יץ', זה שהוא לומד דברים מטניסאי צעיר כמו גריגור דימיטרוב, שהשיג כל כך פחות ממנו, זה דבר מדהים, זה דבר כל כך יפה. נקודה שאנחנו די נגענו בה, אז אני רק אעבור אותם בוויש, אבל צריכים להדגיש את הנקודה הזאת, היריבים של פדרר בשנתיים האחרונות, במיוחד שאנחנו מדברים על היריבים המיתולוגיים, שוב, הם הציעו הרבה פחות התנגדות. נדל הגיע מולו לגמר גרנדסלאם אחד במלבון שדיברנו עליו הרבה. ג'וקוביץ' בשנתיים האחרונות מסיבותיו שלו, שחלקן אומרים לא קשורות למשחק, ירד בצורה מאוד דרסטית. אנדי מארי ב-17 היה נהדר, ב-18 זה בכלל לא אותו שחקן, הוא כמעט גם לא על המגרש בכלל. עכשיו שוב, אני לא אומר את זה לחובתו של פדרר, כי כמו שאמרנו בהתחלה, עצם זה שהוא המבוגר בין כולם, מצליח לשמור את עצמו בחוט כזאת, והרחק מניתוחים ופציעות, פו-פו-פו. זה דבר שהוא מדהים בפני עצמו, אבל גם אי אפשר להתעלם מזה שבסופו של דבר, בטח השנה, היריבים שלו ברמה פחות גבוהה. עכשיו, גם הגמר מול צ'יליץ' בווימבלדון 2017 היה, אני לא רוצה להגיד מעליב, אבל זה לא היה הגמר ברמה גבוהה, זאת אומרת, לא היו, אתה מרגיש שפדר במידה מסוימת לא התחרה מול הטובים ביותר בתקופה הזאת, ושוב, זה לא בכך לרעתו. אבל אני רוצה שנמשיך לנושא שאולי גם נגעת בו, שזה כמעריץ פדר, אתה בטח מבין בזה קצת, חיי המשפחה שלו, החיים האישיים, זרקנו את זה כבר, יש לו שני זוגות תאומים, הבנות בנות 8, והבני בני 3.
נכון.
אתה זוכר את השמות של כולם?
לא, אין סיכוי.
לא להגזים.
לא.
טוב, אז אני לא משלה את עצמי שצריך לקום אליהם בלילה, בכל זאת הוא רוג'ר פדר, ובטח יש לו סוללה של מטפלות, וכל מה שצריך בשביל לחתל, לא, כבר לא צריך לחתל בגילאים האלה, אבל אנחנו כן רואים, וזה דבר נורא יפה, כמה שהוא אבא מעורב, הילדים באים לראות אותו, לפעמים אנחנו רואים את התמונות של מירקה, אשתו עם 4 ילדים, ועוד מטפלת או בת משפחה לידה, והוא אבא מאוד מעורב, ומדבר הרבה על הגידול של הילדים, והרי טניסאי מקצוען אנחנו יודעים שאין לו בית, הוא כל הזמן בטיסות, הוא כל הזמן עובר בין יבשות, ואני בטוח שגם יש לזה מחיר, או שלפחות אמור להיות, כי זה 4 ילדים שכבר הגדולות בבית ספר, הקטנים בגן, אבל 4 ילדים שהוא רוצה כל הזמן להיות מעורב, והוא נמצא איתם הרבה, וברוב, זה לא סוד, וזה לא מקרה שרוב הספורטאים, כשיש להם חיי משפחה כאלה, כבר זה גם פוגע קצת באיכות שלהם, במשחק שלהם, בפוקוס שלהם הרבה פעמים בספורט, ואת כל זה אני מספר כדי להגיד את ההפך, שבמקרה של פדרר, כמו שוב הכל הפוך, והרבה מספרים שהילדים והמשפחה והבאות רק הפכו אותו לטניסאי טוב יותר.
נכון, תראה, קודם כל, הדבר הראשון שבעצם בולט ביותר זה פדר באמת אוהב את המשחק, והוא באמת אוהב אותו גם בגילו המבוגר, ואתה יכול גם לראות שבאמת כמה זה חשוב לו. הבכי שלו גם השנה באוסטרליה הראה כמה באמת עדיין זה חשוב לו וכמה באמת הוא אוהב את זה. ופה דרך אגב בדיוק המקום להכניס משפחה ולהכניס אולי את אחד מהגורמים המשמעותיים ביותר, וזו מירקה. הרבה פעמים אנשים אוהבים להגיד לא מירקה וזה, היא תמיד מנחיצה אותו, אבל פדרר אמר השנה משפט מאוד מאוד יפה באוסטרליה, והוא אמר אנשים לא תמיד מבינים בעצם כמה מירקה חשובה עבורי, ומעבר לזה הם צריכים להבין שביום שבו מירקה תגיד די, אני לא רוצה יותר להסתובב בעולם, אני לא רוצה יותר לסחוב את הילדים לכל חור בעל הגלובוס, זה היום שבו הקריירה שלי תיגמר. כי מירקה מבחינתו היא בעצם סוג של סלע שואבת, שבעצם היא זו שאליה הוא מסתכל כשהמשחק פתאום מתהפך לרעתו, היא זו שבעצם נותנת את אותה מסגרת משפחתית, היא גם מנהלת את הלוז באופן קבוע, ומאפשרת לו בעצם להתרכז קודם כל בקריירה. נכון, פדרר מאוד מאוד, טיפוס מאוד מעורב בחיי המשפחה, אתה רואה אותו הרבה מאוד עם הילדים, אמנם כנראה הוא לא משכיב אותם לישון, אבל יש לו זמן איכות מאוד מאוד גבוה עם הילדים במהלך היום, ואני חושב שבאמת העובדה שהילדים שלו נמצאים איתו שם, רואים את אבא שלהם מצליח, ורואים את אבא שלהם נהנה, נותן לו בוא נגיד לבוא ולומר, כן, אני לא רחוק, הבית שלי נמצא בכל טורניר ובכל מקום שאליו אני נכנס. לכל אצטדיון יש את האוהדים שלי שאוהבים אותי ומראים לי, המשפחה שלי שם, אשתי שם, וזה כנראה מאפשר לו באמת להמשיך באותו אורח חיים.
ובאמת, אני בגרנד סלאמים תמיד יש את התמונות שהם מגיעים, אבל גם במהלך השנה לרוב הטורנירים הילדים באים יחד עם מירקה ומסתובבים בכל העולם תוך כדי השנה.
בוא נאמר ככה, בטורנירים הגדולים ביותר שהם בעיקר, בוא נגיד הגרנד סלאמים, הילדים לחלוטין שם. בחלק מהמאסטרסים הגדולים, בעיקר המאסטרסים יותר נחשבים כמו אינדיאן ווילס, כמו מיאמי, אלה שהם מה שנקרא חצי גרנד סלאם, הם גם בדרך כלל נמצאים איתו. כן, המשפחה היא חלק בלתי נפרד מחייו של פדרר, מה גם שהוא, כמו שאמרת, לא חי במקום אחד. יש לו בית בשוויץ, יש לו בית בדובאי, הוא נמצא בכל העולם, והעובדה שהוא גם אחד מהטניסאים העשירים בעולם, מאפשרת לו מה שנקרא בעצם ללכת עם סוללה שלמה של אנשים מסביב שדואגים לכל מה שצריך.
זה ברור.
בין אם זה הום סקולינג לילדות, בין אם זה אוכל, בין אם זה אופרים למיניהם, זה חלק בלתי נפרד מהעניין. אבל חשוב באמת להגיד, מירקה היא אולי אחד מה...
נזכיר אגב, אם לא ציינת שהיא בעצמה הייתה טניסאית, אז
נכון,
כמובן...
נכון, היא הייתה טניסאית, הם כן. התאהבו על המגרש, הם שיתפו פעם פעולה ביחד בגביע אופמן, ובסופו של דבר הם הפכו לזוג. יש לה, בוא נאמר, חלק נכבד ביכולת של פדרר להיות איפשהו היום. אין ספק.
ליאור סעדה, לפני שאנחנו מסיימים, אז לחזות ולנבא זה מאוד מאוד קשה, בטח במקרה של פדרר, אבל עכשיו שהוא כבר שבר את כל השיאים של עצמו, של הגיל, והגיע למספר העגול הזה של 20 גרנד סלאמים, שכבר רבים חשבו שהוא לא יגיע, אתה אומר, בסופו של דבר, האהבה לטניס היא זאת שמחזיקה אותו, הוא כל כך נהנה, ושוב, כל עוד מירקה נותנת ומעוניינת בזה גם כן, אבל כמה זמן אתה מעריך שהוא עוד ירצה להמשיך, וכל עוד רוצה, כמה הוא יוכל לשמר את המעמד שלו בשנה וחצי האחרונות, של מי ששולט מחדש בטניס העולמי?
תראה, אחד מה... יש לי חבר בטוויטר, דניאל זילברשטיין, מערוץ הספורט, שאחד מההשערות שלו היא שפדרר בעצם רוצה למשוך עד לאולימפיאדה הבאה, לקחת את הזהב פעם אחת וללכת.
אני לא בטוח. אגב, שזה משהו שהוא לא עשה, בטורניר היחידים.
נכון, ביחידים הוא מעולם לא זכה בזהב, זה אולי כנראה הדבר היחיד ש...
שתי אולימפיאדות אחרונות, אנדי מארי לקח זהב.
נכון מאוד. קשה להגיד באמת לאיפה הוא יגיע. אני בזמנו, בתקופה שכולם אמרו לו לפרוש, אני טענתי שיש בפדרר לפחות עוד שני גרנד סלאמים, טעיתי. היו בו לפחות שלושה. אני חושב שיש בו עדיין. זאת אומרת, בוא נאמר ככה, כל זמן שהוא יחליט שהוא עדיין נהנה מזה. בדרך אגב, אולי, זה אולי הדבר הכי מעניין, זה למרות שדיברנו על זה שפדרר, מה שנקרא, מותח את השנה ולא הולך על טורנירים לא נחשבים, פדרר עשה השבוע משהו מאוד 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 יוצא דופן. הוא החליט להיכנס לטורניר ATP 250, הטורניר ברוטרדם,
כן.
טורניר בתוך העולמות, והסיבה שדרך אגב הוא עושה את זה היא מכיוון שיש לו אפשרות, אם הוא מגיע לחצי הגמר, לחזור להיות המקום הראשון בעולם. בעולם. המקום הראשון בעולם המבוגר ביותר. מה שאומר... שאומנם הוא עושה את זה כי הוא נהנה, אבל עדיין התארים חשובים לו, עדיין חשוב לו מה יראו ברזומה ביום שבו
הוא יפרוש. אבל אם הוא לא היה ניגש לרוטרדם, זה לא יכול היה לקרות בטורניר, כל טורניר אחר בתקופה הקרובה?
לא בטוח, מכיוון שהוא אמור עכשיו להגן באינדיאן ווילס ובמיאמי, הוא אמור להגן על שני תארים, לא בטוח שזה יקרה. הפער בינו לבין נדאל הוא יחסית קטן מאוד, 155 נקודות, סיכוי מאוד סביר, אני די מניח שהוא יעשה את זה, לא גם היריבים שאתמול הוא שיחק, שיחק משחק תוך 47 דקות, נתן הופעה מדהימה. פדרר, אני חושב כרגע עדיין מנסה מה שנקרא להותיר את החותם האחרון, לראות כמה עוד באמת אפשר להרוויח. אני מאמין באמת ובתמים שיש בו לפחות עוד גרנדסלאם אחד או שניים, בטח בווימבלדון השנה, יכול להיות גם מעבר, בטח כשגם חלק מהשחקנים האחרים כמו מארי וג'וקוביץ' עדיין בספק. מבחינתו, כל זמן שהוא נהנה וכל זמן שאנחנו נהנים לראות אותו, שמיים הם הגבול.
מה שבטוח זה שאנחנו מאוד נהנים, וגם כבר קשה לחכות למיאמי ואינדיאן ווילס של השנה, או אינדיאן ווילס קודם כל מגיע ואחר כך מיאמי.
נכון.
אז גם אני ממליץ למאזינים שלנו לעקוב אחריך בטוויטר בתקופה הזאת, כי זה תמיד כיף בזמן הטורנירים. ליאור סעדה, היה שוב תענוג.
תודה רבה, עונג כולו שלי.
אולי עוד נעשה עוד פודקאסט על פדרר כשהכל באמת ייגמר. בינתיים נהנה מכל רגע. תודה.
תודה רבה, בן.
תומר פדלון, שלום.
היי בן.
אנחנו עם הפינה ההיסטורית שלך, והיום אתה לוקח אותנו לאירוע שקרה לפני 60 שנה, ממש ציינו לאחרונה 60 שנה לאסון התעופה במינכן, אירוע מכונן, טרגדיה שגבתה את חייהם של 20 איש, ורבים מה-20 האלה, כדורגלני מנצ'סטר יונייטד, הקבוצה שהייתה בדרכה חזרה ממשחק. אסון כן. שעד היום מגדיר במידה רבה והפך לרגע היסטורי שבלתי נפרד מאחד ממועדוני הכדורגל הגדולים והאהודים בעולם.
אירוע כמובן שכמו עיצב את מנצ'סטר יונייטד לפני 60 שנה, שמציינים אותו מדי שנה, השנה ציינו אותו כמובן בפברואר, באולד טראפורד התכנסו עדי מנצ'סטר יונייטד, שחקנים בעובב, בעבר, מנהלים, כדי לציין את ה-60 שנה. כל כך הרבה זמן עבר מאז, לאסון התעופה במינכן, אסון שגבה את חייהם של 23 אנשים, וביניהם 8 שחקני מנצ'סטר יונייטד, ו3 אנשים מהצוות המקצועי, שהיו בדרכם חזרה ממשחק רבע גמר, גביע אירופה שנערך בבלגרד.
אז לפני שאני שואל אותך על האסון עצמו, על הפרטים של מה קרה שם, בוא נזכיר, מי הייתה מנצ'סטר יונייטד באותה שנה? זאת אומרת, עד כמה השם הגדול שידוע לנו היום היה קיים אז?
מנצ'סטר יונייטד של 1958 הייתה קבוצה מאוד מאוד פופולרית ומצליחה, לא רק באנגליה, אלא גם באירופה, לאור ההצלחות שלה. אבל זו קבוצה שנבנתה פחות או יותר מ-1945 ואילך. אחרי מלחמת העולם השנייה. כי עד 1945, הוא לא היה מועדון מצליח במיוחד, מועדון שדי דשדש בין הליגה הראשונה לליגה השנייה, כל הזמן פזל ככה ליריבה העירונית וראה את ההצלחות שלה. האליפות האחרונה הייתה ב-1911, כלומר לפני מלחמת העולם הראשונה, והאירוע שאלת יונייטד לכותרות בימים הגרועים של המועדון, היה דווקא הפצצת האולד טראפורד ב-1941, על ידי מטוסי הלופטווה
של הנאצים.
חוץ מזה, לא בדיוק שמעת על יונייטד, בין הליגה הראשונה לליגה השנייה, אי שם מקרטעת לה בין הליגות.
עד שהגיע אחד בשם מט בסבי, לימים סר מט בסבי.
סר מט בסבי הגדול, שהגיע ליונייטד, מונה למנג'ר יונייטד ב-1945, והוא בכלל למי הוא שייך? ליריבה עירונית, למנצ'סטר סיטי, שם הוא כיכב במשך שנים רבות, בשנות ה-30, מעל 200 הופעות, ומט בסבי הביא איתו סגנון כדורגל, התקפי מאוד, דינמי וכיף לצפייה. סגנון זה קצר הצלחות כבר בתחילת הדרך, כאשר יונייטד זכתה בגביע האנגלי בשנת 1948, ופעם אחר פעם סיימה את העונה כסגנית אלופת האנגליה.
ואז התחילה, באיזה שנה האליפות הראשונה בסריה שם?
האליפות הראשונה בסריה שם התחילה בעונת 1951-52,
כלומר, אליפות ראשונה מזה יותר מ-40 שנה.
מזה יותר מ-40 שנה, כי אמרנו שהאליפות של 1911 כבר לא זכרו אותה כל כך.
ויונייטד, אני כבר מתקדם באמת, מצליחה גם, זאת אומרת, גם בזירה המקומית, זוכה באליפויות אנגליה, נהנית מכדורגל, או האודים שלה נהנים מכדורגל מאוד מאוד התקפי, שבמידה מסוימת, אולי עד מוריניו, הפך להיות מאוד מזוהה עם הכדורגל של מנצ'סטר יונייטד, עם הזהות של המועדון. כאמור, גם היא מצליחה בגביע אירופה לאלופות, המפעל החדש הזה שאז רק נוסד בשנות ה-50, ובוא נדבר על אותו ערב, שנת 50.
ואיך היא עושה זאת אגב? עם צעירים. היא עושה זאת עם צעירים. חשוב מאוד להזכיר שהכינוי שנצמד לקבוצה הזו זה תינוקות בסבי.
עוד לפני התאונה.
עוד לפני התאונה. עוד בשלהי שנות ה-40, התקשורת האנגלית הצמידה לקבוצה הזו את הכינוי תינוקות בסבי. כי מט בסבי כל הזמן משתמש בשחקני נוער, מקבוצת נוער של המועדון.
האקדמיה המפוארת.
האקדמיה המפוארת של מנצ'סטר יונייטד, שבאמת הייתה מוצלחת למדי בשלהי שנות ה-40, תחילת שנות ה-50. גם כשהוא קנה, גם כשהוא רכש שחקנים, הוא רכש שחקנים בני 20, 21 הרבה פעמים, ככה שהגיל הממוצע של מנצ'סטר יונייטד סוף שנות ה-40 ובשנות ה-50, עמד בדרך כלל סביב ה-21-22, זה דבר מדהים.
The Busby Babes. אז באמת בפברואר 58, חוזרים ממשחק, אמרנו, בבלגרד, במסגרת רבע גמר גביע אירופה, יונייטד בעצם השיגה באותו משחק את הכרטיס לחצי הגמר.
נכון, היא מצליחה לצאת שם בתוצאת תיקו 3, אחרי שהיא כבר ניצחה את המשחק במנצ'סטר, והיא מעפילה לחצי הגמר. היא מעפילה לחצי הגמר, השחקנים ככה מאושרים, מבסוטים מעלייה לחצי הגמר, עולים למטוס בשישה בפברואר 1958, בדרך חזרה למנצ'סטר. עכשיו, הם עולים במטוס מבלגרד למנצ'סטר, כאשר הם יודעים שמצפה להם עצירה בדרך, עצירה במינכן. המטוס לא יכל לטוס כל הדרך ישיר למנצ'סטר, ולכן היה צריך לעצור רק לתדלוק במינכן, עצירה שהייתה אמורה להיות מאוד מאוד קצרה. אבל העצירה הזו כמובן הייתה טראומטית.
הרת אסון.
הרת אסון. הם עוצרים במינכן, מתדלקים, ומנסים להמריא חזרה למנצ'סטר. עכשיו, השחקנים, מעדויות שידועות לנו היום, מעדויות של
ניצולים.
ניצולים כמובן, זה שהשחקנים היו מאוד מאוד נינוחים, והם שיחקו ביניהם קלפים, והכל היה טוב ויפה, מאושרים מעלייה לחצי הגמר, באים להמריא למנצ'סטר. האמרה הראשונה נכשלה בגלל איזושהי תקלה שהייתה במנוע. האמרה השנייה גם היא נכשלה, גם בגלל אותה תקלה שהייתה במנוע.
ואז אני מתאר לעצמי שהנושאים בפנים כבר מתחילים לחשוש.
הנושאים מתחילים קצת לחשוש, השחקנים הנינוחים ששיחקו עד לא מזמן קלפים, כבר התחילו קצת לחשוש, נשמעו כבר קולות מאוד מאוד איומים, ואפילו שחקנים כמו דנקן אדוארדס, טומי טיילור ומרק ג'ונס פשוט עברו לאחורי המטוס, כיוון שהם חשבו ששם בטוח יותר, חשבו שאולי משהו פה לא עובד כשורה, ואולי עדיף להיות בחלק האחורי של המטוס. שחקן מפורסם אחר, ליאם ווילי, נשמע אפילו אומר, אולי זה המוות, אבל אני מוכן, כי משהו באמת הרגיש לא נכון. וכבר התחילו לחשוב הטייסים שאולי כדאי להישאר לילה במינכן.
ופה המקום לציין שבחוץ סופת שלגים.
בחוץ מתחיל שלג עד כדי סופת שלגים, והשלג מתחיל להצטבר לו על המסלול, דבר הרסני למדי, וגם על הכנפיים של המטוס, אבל הם מקבלים את האישור להמריא, והטייס מחליט ברגע האמת לא להישאר לילה במינכן, אלא לנסות את הניסיון המראה השלישי. כנראה שאם הניסיון המראה השלישי לא יצליח, יישארו לילה במינכן. בניסיון המראה השלישי, המטוס החליק מן המסלול, התנגש בבקתה, והאסון הגדול התרחש. המטוס כמובן לא הצליח להמריא בכלל, שריפה גדולה דלקה במטוס עצמו, 20 נוסעים מתוך 44 מתו במקום, ועוד 3 מאוחר יותר, באסון התעופה הגדול הזה של
זאת אומרת, בניגוד לאסונות תעופה שאנחנו בדרך כלל שומעים על התרסקויות של מטוס, פה מדובר בעצם על סוג של תאונה על המסלול, זאת אומרת, מטוס שאיבד את הכיוון שלו, איבד את השליטה על המסלול, התנגש, וכתוצאה מהשריפה מתו רבים כל כך בתוך המטוס.
כן, זה מדובר בחתיכת אירוע תעופתי אגב, אירוע שגם למדו ממנו לאורך השנים, מי מכם שצופה בתעופה בחקירה בנשנל ג'אוגרפיק, מכיר את הפרק הזה, זה למדו הרבה על הצטברות של שלג וקרח במסלול בעקבות האירוע הזה.
ואנחנו מדברים, לא נציין את כל שמות הנספים, אבל אנחנו מדברים בין היתר על כמה מהכוכבים הגדולים ביותר במנצ'סטר יונייטד, על טומי טיילור, על דנקן אדוארדס, דנקן אדוארדס היה רק בן 21, ועד היום מדברים באנגליה על כך שיכול היה להיות אחד מגדולי השחקנים בכדורגל האנגלי.
גדולי השחקנים וגדולי המגנים שהיו באמת בתולדות אנגליה.
ומה שכן, נציין שניים ששרדו.
שניים שכן שרדו והפכו לאגדות אדירות ביונייטד, זה מט באזבי. כמובן, המאמן האגדי שהוביל להצלחות האדירות של יונייטד בהמשך, ובובי צ'רלטון שגם הוא הפך להיות סר בובי צ'רלטון לימים.
בובי צ'רלטון היה אחד השחקנים כבר אז ביונייטד.
נכון, אחד השחקנים אז ביונייטד, וגם הוא שרד.
ניצול מהתאונה והמשיך לשחק כדורגל.
נכון, המשיך לשחק כדורגל, השחקנים שכן שרדו המשיכו לשחק כדורגל, הם נאלצו אגב לשחק ולהשתתף בחצי גמר, גביע אירופה בחודש מאוחר.
קבוצה חדשה כמעט לחלוטין. ואגב, אותם אלה ששרדו, אני מרשה לעצמי לאמר, לא הלכו לסוף המטוס, להרקטי המטוס, אלא ההפך.
כן, אלא להפך, באמת חלק גדול מאלו שניצלו היו דווקא בחלק הראשון, בחלק הקדמי של המטוס. מט באזבי, חשוב לזכור, שאמר באותו רגע, שהוא ייקח את הקבוצה הזו קדימה, והוא יציד אותה, ויפאר את השם מנצ'סטר יונייטד ברחבי העולם, מה שבסוף גם קרה.
אז הוא בעצם בנה מחדש את תינוקות בסבי, במקום אותם קורבנות של...
הוא עשה מה שמת בסבי ידע לעשות יותר טוב מכולם, לקחת שחקנים צעירים, לבנות אותם, לפתח אותם, והוא אף הצליח בשנות ה-60 לזכות באליפות אירופה.
שנת 68.
שנת 68,
זו הזכייה, הזכייה הראשונה של יונייטד, שבאו אחריה עוד כמה. תשמע, האירוע הזה באמת, מלבד עצם זה שכל תאונת מטוס במידה רבה זה אירוע טרגי, שככה מצית את הדמיון וגורר המון ביקורות וזיכרונות טרגיים, וזה קרה לקבוצה כל כך גדולה שהמשיכה ושבה כל פעם לגדולתה אחרי הפרשה הקשה הזאת. ואני הייתי באולד טראפורד לפני שנה, שנתיים, במשחק פרמייר ליג נגד צ'לסי, פעם ראשונה שהייתי שם, רוצה להגיד לך שלראות עדיין מחוץ לאצטדיון, כן. את אותו שעון, שעון עומד ותקוע על אותה שעה, במינכן, שעה ארורה מבחינת המועדון הזה, מבחינת אותם אנשים ובני משפחתיהם שהיו בפנים, ולא זכו לחזור למנצ'סטר, לעמוד מול השעון הזה, ולראות גם את הכבוד שעדיין יודעים להעניק בקבוצה, והאוהדים לאותם שחקנים ש... בוא נאמר את האמת, כמעט אף אחד לא, שחי היום, לא זוכר איך הם היו כשחקני כדורגל, כי זה כל כך הרבה שנים, וגם אז לא הייתה ממש טלוויזיה שאפשרה לצפות במשחקים, ועדיין כל כך אוהבים אותם, וכל כך זוכרים את האירוע הזה, זה ממש מצמרר לראות את זה מול העיניים.
נכון, זה, גם אני חוויתי את זה לפני שנה, וזה מאוד מרגש שאתה נמצא שם במקום, וזה באמת חלק מהמורשת הזו של מינכן, באמת הפכה לחלק בלתי נפרד מהמועדון. אנחנו רואים פה על אותה טרגדיה לאומית שבאמת עדיין חיה. במועדון הזה, במנצ'סטר יונייטד.
ומה שמדהים שזה רק פרק אחד מתוך כמה פרקים על אסונות תעופה של קבוצות כדורגל. נכון. זה דבר די מדהים העניין הזה. קבוצות כדורגל האמת טסות כל הזמן למשחקים, ואנחנו זוכרים גם את האסון של טורינו באיטליה שמאוד מפורסם, גם כמובן לאחרונה,
כן, לאחרונה
שפקו אנסה, הקבוצה הברזילאית שכמעט נמחקה לחלוטין בתאונת מטוס. פשוט מצמרר העניין הזה שחוזר כל פעם מחדש. ואנחנו דיברנו היום על האסון של מנצ'סטר יונייטד במינכן, כאמור, 60 שנה חלפו מאז האסון ההוא. תומר פדלון, תודה רבה לך.
תודה לך, בן.
אני מזכיר לכם שאתם מוזמנים להיכנס לאתר הבית של רשת עושים היסטוריה, ranlevy.com. אתם גם יכולים לקבל, להיות חלק מרשימת התפוצה שלנו ולקבל את כל הפרקים שמעניינים אתכם ישר לנייד. כל מה שצריך לעשות זה לשלוח הודעה בוואטסאפ 050-3939-755. 050-3939-755. יכולים גם להיכנס לדף הפייסבוק שלנו, עושים היסטוריה, או לדף הפייסבוק שלי, בן מיטלמן. אתם מוזמנים לכתוב לי, טענות, מענות, הצעות לפרקים או לפינה ההיסטורית של תומר, מה שבא לכם. אנחנו עושים ספורטקאסט, שוב תודה רבה שהאזנתם, נתראה בפעם הבאה.
לפודקאסטים נוספים ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית, בקרו באתר הבית של רשת עושים היסטוריה בכתובת ranlevy.com או הורידו את אפליקציית רשת עושים היסטוריה שבחנות האפליקציות של אנדרואיד.